ערב טוב, שלום וברכה, תפילה על העיכוב. ברשותכם, חוץ מחומשים, נוציא גם סידורים מבפנים. בסדר, בסטנדרים בפנים יש גם חומשים וגם סידורים. תראה, אני גם אקח סידור אחד. עכשיו, כדאי שזה יהיה סידורים שיש בהם את ההגדה. אני בטוח שיש בכל הסידורים באלף הדאי. נו, מי יעזור לי ולהגיד איפה זה? כדי שנוכל להתחיל את זה. עד כאן שבת הגדול, איפה זה? כל סידור אמור להיות לא ברינת ישראל. או, באיזה דף זה? בואו נראה אם גם פה יש. איך, באיזה מספר? 527. אז בואו נראה אם יש, אז אני אפנה מפה. נכון? הסידורים האלה זה ב-527. סדר ההגדה לשבת הגדול. סדר, בסידורים של רינת ישראל יכול להיות שאין. בסידורים...
מקור הברכה.
או, כי אימך מקור הברכה. מקור הברכה, תפילת כל פה, בטוח שיש בכל הסידורים האלה, ואם בסטנדר אחד אין, אז בשכן שלו. מחילה על העיכוב בעניינים של רפואה בעזרת השם, אז יהיו הדברים גם רפואתה השלמה של אמי מורתי בת רבקה, היא נוצאת בבית החולים ובית הרפואה ביחד בעזרת השם, לבשורות טובות ורפואה שלמה על כל ישראל. ולכן גם מתעכב, אבל אני משאל עצמי שבאמצע אולי יגיע, ואז אם כן אני אבקש דף מצולם שרציתי שיביאו, אז אם הוא יגיע באמצע נעשה 10 שניות הפסקת חלוקה מתודית. פרשיות וארא ובו ובו, פרשיות וארא ופרשת בו עסוקות בעשרת המכות, 10 המכות מהדם ועד הברד בפרשת וארא. 3 המכות האחרונות, הארבה, החושך ומכת בכורות בפרשת בו. ו בהמשכה של פרשת בו מתחילה בעצם התורה במקום שלמדנו בהתחלה, וההתחלה כבר בבראשית אצל רש"י, שפה הייתה צריכה לכאורה התורה להתחיל בחודש הזה לכם ראש חודשים. עיקר המצוות שניתנות מפרשת החודש הן המצוות שקשורות לפסח. חלקן הגדול מצוות ששייכות לפסח דורות. אבל חלק אחד במצוות ששייכות רק לפסח מצרים, לפסח של אותה שנה במצרים. הוא הפסח הראשון שתמיד תמיד תמיד צריך לזכור אותו בכלל, אבל תמיד צריך לזכור, ויותר מפעם הזכרנו את זה, שבליל הסדר הראשון יהודים ישבו בליל הסדר עוד במצרים. כשאנחנו מדברים תמיד על לילות הסדר הנוסטלגיים, אז ליל הסדר הראשון היה במצרים, לפני שיצאנו ממצרים. זה מאוד מאוד חשוב. כלומר, ליל הסדר הראשון הוא לפני יציאת מצרים. רק בחצות הלילה מגיע פרעה ואומר, קום וצאו מתוך עמי. בליל הסדר הראשון עוד לא ידעו שבחצות הלילה יפתחו את הדלת ויעשו אפיקומן ויחפשו את הגנבים. כלומר, זה עוד לא, זה היה רק בליל הסדר הבא. בליל הסדר הראשון הוא מאוד מאוד מהותי. זה פסח מצרים. כך שיסוד האמונה של הלילה הזה הוא בעצם מהותו של הלילה. בלילה הראשון יושבים יהודים שמאמינים שכבר יצאנו ממצרים. אנחנו לפני מכת בכורות. מצרים חיה ובועטת ונושכת. התוצאות הפוליטיות של האימות האחרון בין משה לבין פרעה דווקא היו מאכזבות מאוד. ויגרש אותם מעט פני פרעה. זה היה הסיום. כלומר, לא הגיעו לכלום. ייתכן מאוד שהייתה עיתונות קשה מאוד, כי הרי פרעה הציע הצעה מרתקת. אתם זוכרים? פרעה הציע הצעה כמעט מושלמת. לכו כולכם. גם אתם, הנשים, הטף, גם צונכם, גם בקרכם, קחו. לכו. כולם, רק. ולמה צונכם ובקרכם? כולכם תראו, רק צונכם ובקרכם, תשאירו לי פה. רק צונכם ובקרכם יוצג, רק את זה. הדבר הזה הגיע לפיצוץ, ויגרש אותה מעט פני פרעה, ועם ישראל יושב בליל הסדר הראשון, זו נקודה שמאוד מאוד חשובה לזכור אותה. ועוסק ביציאת מצרים עוד לפני שהוא יצא ממצרים. כשאנחנו מדברים כל הזמן על יציאת מצרים הרוחנית, על יציאת מצרים הנפשית שכולנו צריכים לעבור כל יום ויום, צריך לזכור שליל הסדר הראשון הוא לצאת ממצרים כשאתה במצרים. זה לא המצאה שלנו, זה לא נוצר אחר כך. זה עניינו של ליל הסדר הראשון. רוב המצוות, כמו שאני אומר, שייכות גם לפסח דורות. עיקר המצווה ששייכת לפסח מצרים היא המצווה ששייכת לעשור לחודש עד ה-14. כל עניין המשכו וקחו לכם, מצוות הלקיחה, לא שייכת בפסח דורות. נכון? היא קשורה לפסח מצרים. במרכזה, למי שיעבור על הפרשה יראה אין סוף אזכורים של אותו מושג, הדם. הדם. הדם שלא יופיע בפסח דורות. דם שלפני קורבן הפסח הוא יהיה הדם שישימו על המשקוף. כל זה אין לנו בפסח דורות. אבל כשאנחנו עסוקים בליל הסדר הראשון, זאת הנקודה. הדם של העשור לחודש, הוא יהיה לכם לאות, והוא יהיה על המשקוף. ומי שיראה אותו ואז מי שלא יהיה ינגף, כל הסוגיה מסביב לנו. אנחנו נשוב ונעסוק בחלק הזה רק אחרי שניכנס לאיזושהי ראייה בעשרת המכות, או בעשר המכות. שבוע שעבר עוד לא נכנסנו בכלל למכות, עסקנו עוד בהמשך פרשות שמות ובהירה. אבל לפני שניכנס לעשר המכות, אני מבקש לשים לב גם לעוד נקודה אחת אחרונה במכת הברד בסוף פרשת וירא. הברד והארבה שתי מכות צמודות. למרות כל המכות הן צמודות, אבל הן שתי מכות צמודות גם בתוכן. כי הארבה זאת המכה השמינית, בעצם תפקידו של הארבה הוא לסיים את מכת הברד. מוסבר מה שאני אומר? לצפרדע אין קשר לדם. ולכינים לצפרדע, ולערוב לכינים, וכך הלאה. אבל הרבה לא מובן בלי הבנת הברד. הברד מתחיל את הכל. סיום מכת הברד הוא בפסוקים האחרונים של פרשת וירא, בואו נפתח פרק ת', פסוקים אחרונים, אחרונים, אחרונים. בסדר? והפשטה והשעורה, פסוק למד א'. אחרי שהקרא את הפסוקים האלה, אחזור ברשותכם למילה אחת בפסוק למד, אבל עוד מעט. והפשטה והשעורה נוקעתה, כי השעורה אביב והפשטה גבעול. והחיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילות הנה. על פי הפשט שרשי אומר, הפשטה והשעורה נוקתה כי הפשטה אביב והשעורה גבעול, הברד היכה בכל. והוא היכה בפשטים ובשעורים כי הם כבר היו בגבעוליהם. ואז הוא חיסל אותם. אבל החיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילות הנה. לפי הפירוש הראשון של רשי שהוא עומד עליו גם בהמשך, פירושו הן מתאחרות להבשיל. אפילות כמו אפלה, מאוחר. עד שזה מגיע, עד שהוא מתעורר, כי אפילות הנה. כיוון שהחיטה והכוסמת אפילות הנה, אז ממילא הם לא נוקו. מה זה מעניין אותי? זה מעניין אותי מאוד. כי כשיוצא פרעו לעשות צילומים ולראות את המצב, אז הוא מגלה מצב לא רע. הוא מגלה שאומנם המכה הייתה מכה מכה, אבל עוד יש במה להיאחז. לכל פרעו תמיד יש במה להיאחז. עוד נדבר על הפרעו הזה היום. יש לו מה להיאחז. מה? החיטה והכוסמת לא נוקו. ואז הוא יוצא ואומר שאומנם מצרים חטפה מכה, אבל מצרים שומרת על כוחה. זו המכה המקומית, מצרים תחליט על העיתוי ועל הדרך שבה היא תגיב. נכון לעכשיו, החיטה והכוסמת לא נוקו, ומוקדם מדי היהודונים חוגגים, everything will be okay, הכל בסדר, זה פרעו, made in מצרים, אבל זה מוכר. אז החיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה, ולכן וייצא משה מעם פרעו את העיר כפי שהוא התחייב, ויפרוס את כפיו אל השם, ויחדלו הקולות והברד ומטר לו מתח ארצה, ויער פרעו כי חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחתו, כי עוד יש במה להיאחז. ויחבד לבו הוא ועבדה, ויחזק לב פרעו ולא שילח את בני ישראל, כאשר דיבר השם ביד משה. ואז ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעו, כי כל מה שהכבדתי את ליבו, כל מה שאני גורם לפרעו, שם או כאן, שכל פעם הוא יוכל להיאחז באיזה חיטה וכוסמת תורניים, ולראות שהם עוד לא נוקו ואני יכול להמשיך, זה כדי שתספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם וכו' וכו' וכו'. טוב. ואז מגיע משה ואהרון אל פרעה ואומרים אליו, עד מתי מיאנת לענות מפניי? זה ברכת הארבה. זו פעם ראשונה שזאת התביעה, לענות. לענות מסביר רשי, להיות עני, להיות ענב, להיכנע, לענות מפניי. קבל את הענבה קצת, קבל את זה שאתה לא היאור הגדול שהקים את העולם וכל העולם שלו. עד מתי מיאנת לענות מפניי? עד מתי אתה ממשיך לתפוס תמיד את החיטה, את הכוסמת הזה? שלח עמי ויעבדוני, כי אם אין אתה, אז עכשיו אני מביא את הארבה. והפלא הגדול, שזאת הפעם הראשונה, במכת הארבה, שפתאום מתחילה כמעט אינתיפאדה. מתחילה התעוררות. אתם רואים את פסוק זין? ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? זה פעם ראשונה שעבדי פרעה בידה בכלל פותחים את הפה. זה אומץ לא פשוט במצרים. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם, הטרם תדע כי עבדה מצרים. ואז ויושב את משה ואהרון, והפיצוץ הגדול בעימות בין משה לפרעה. תדע בנערינו, בזקנינו, בבנינו, בבנותינו, חג השם לנו, נכון? מצוין. הביטוי הזה, הטרם תדע כי עבדה מצרים, טרם, המילה הזאת, הטרם תדע כי עבדה מצרים, היא מילה שחוזרת על עצמה גם במכת הברד. אומר אותה משה, וגם עבדי פרעה אומרים אותה לפרעה. בכל המקרים רשי מסביר תמיד את המילה טרם. טרם פירושו בעברית לא קודם. לא קודם. ודיברנו על זה פעם בפרשת בראשית, אני אזכיר לכם לגבי מה. טרם אין פירושו קודם. זה כן קודם, אבל זה לא קודם. אני אסביר מה אני מתכוון. אני לא יכול, אני יכול להגיד שהקדמתי לבוא. אני לא יכול להגיד שהתרמתי לבוא. נכון? אין, טרם זה לא מילה שאני יכול לפעול בה. טרם, פירושו, ורשי מסביר את זה גם בסוף ההירה וגם בפרשת בו, זה פוטנציאל שעוד לא יתממש, אבל הוא יתממש. עדיין לא. זה טרם. הטרם תדע כי עבדה מצרים? כלומר, זה לא קודם, זה לא עוד רבע שעה. אבל אתה לא רואה את הפוטנציאל, אתה לא מבין מה הולך פה, אתה לא מבין שזה חומר נפץ שהולך להתפוצץ. זה המושג הטרם. אתם יודעים איפה מילה הטרם הופיעה פעם ראשונה? טרם יהיה בארץ. בדיוק. זה מופיע בפעם הראשונה, ושם זה נפלא, בפרשת בראשית. בבריאה, ממש ממש בהתחלה, אני לא נכנס לזה יותר מדי, אני קורא לכם את הפסוק, מזכיר אותו. ממש בהתחלה, כשהאדם נולד, נברא בפרק השני, כתוב כך, וכל שיח השדה, טרם יהיה בארץ. וכל עשב השדה, טרם יצמח. כי לא המטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. אז בכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, ורשי שואל שם, איך כל שיח השדה ואדם עין? הרי שיח השדה ועשב נבראו ביום השלישי. אז אומר רשי, אתם לא מבינים בכלל את הבריאה. כל הבריאה הייתה בעצם עד שהגיע האדם, כשהאדם נולד, הוא ראה בריאת טרם. טרם. לא יודע אם עוד יש היום, פעם מדע זה היה טרם. הוא ראה בריאה שהכל טרם. הכל טרום. מה פירוש טרם? כל שיח השדה כבר קיים, הוא מציץ, אבל עוד אין לו כוח לצאת. הפוטנציאל קיים. האדם נברא לבריאת פוטנציאל. הוא יכול לממש את הפוטנציאל. אתם יודעים איך מממשים פוטנציאל? הזכרנו את זה פעם בעברית, זה מדהים בפסוק. ההפך מטרם זה מטר. הכל טרם, למה? כי לא המטיר. כשהשם ממטיר, הטרם הופך לממש. זאת אומרת, עברית פשוטה. אגב, בדיוק כמו שגשם בא להגשים. יש לי רעיון מדהים, אבל הוא אידיאל שצריך הגשמה. יש לי טרם שצריך המטרה. וכדי שהטרם יהפוך למשהו שאפשר לפעול איתו, צריך שיהיה בעולם אדם. למה? כי אף אחד אחר לא יודע לבקש גשם. כל הבריאה היא נפלאה, אבל מישהו צריך להכניס את התק על השקל. מישהו צריך להגיד שכדאי ואפשר ואני יכול ובשביל זה נבראתי להופיע את הפוטנציאל הזה. ואז השם ימטיר. אני לא יכול להמטיר, כלום. אבל אני יכול להכניס את התק על השקע. אני יכול להיות הצינור שהופך טרם למטר. למה כל ההקדמה הזאת? שמתי לב בשבת לאותה מילה במקום מדהים. במקום מאוד אופטימי. אני יודע שאנחנו מאוד שונאים את פרעה וזה בסדר גמור, אבל היום בשיעור אני לא מהליגה ועד פרעה. אני מוכן לעשות עליו וידוא הריגה, תאמינו לי. איך אומרים הישראלים? ג'אברי קטן לי. בשמחה. אבל בתנאי אחד, שכשאנחנו מחסלים את פרעה ופרעה בפיג'אמה באמצע הלילה והכל, שלא נהפוך אותו למפלצתי מדי מכדי שנוכל להתמודד עם הפרעה שנמצא אצלנו. כי אם ננפח את המפלצת של פרעה עד כדי שהיא לא רלוונטית לי, אז מה זה מעניין בך? אז זה סיפור על מפלצות. עלי בבא ו-40 המפלצות, זה לא מעניין. יש, זה מעניין, אבל יש סיפורים יותר מעניינים עם צבע. לא מעניין. אם אני לא אצליח לתמרן בין פרעו הרשע, אל תכעסו, לפרעו הרשע, אני לא עשיתי שום דבר. זה בזבוז זמן. זה כמו שאני לא אצליח לתמרן בין משה אבי הנביאים למשה שיכול למשות אותי מפרעה. כלומר, אם אני לא אצליח להבין שגם בתוך גולם כמון יש משה שיכול למשות מכל מציאות, כי הגדלתי את משה. אז איבדתי את הכל. כמו אם הפכתי את פרעה לתפלצתי, ואני לא יכול עכשיו להתמודד עם משה ופרעה. זאת נקודת פתיחה. אני רוצה לפתוח את הכל בפסוק, אבל ישר כוח גדול דני, ישר כוח, אתם הביאו לנו דפים. האיחור הוא אנחנו. אז הנה, 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 בואו נעביר איכשהו את הדפים בין כולם. יש מספיק דפים? כמעט? נהדר. אז הנה, אז הדפים יגיעו, אנחנו נמשיך. דפים שזה מקור אחד שאני רציתי לראות ביחד, אבל אני אגיד לכם עכשיו לאיזה פסוק אני הולך. תראו רגע את הפסוק. פסוק למד בפרק ט', רגע לפני העניין של הפשטה והסעורה והחיטה והכוסמת, פרעה פונה שם אל משה, אולי נקרא את זה כבר כמה פסוקים לפני, מפסוק כף זין, פונה אל משה, וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם השם הצדיק ואני ועמי, ואני ועמי הרשעים. יישר כוח חבר'ה, תודה רבה רבה רבה. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. דבר מדהים, פעם ראשונה פרעה מגיע למקום שבו הוא מגדיר את הרשעים והוא מגדיר את הצדיקים. הוא לא רק אומר השם הצדיק, זה מדרגה מאוד גבוהה, השם הצדיק והצדיק יפנה אל השם הצדיק. הוא יודע בדיוק שיש פה צדיק ויש פה רשע. חלוקה מדהימה. עכשיו נמשיך. העתירו אל השם ורב מיות קולות אלוהים וברד, ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד. היום היה אליו משה, כצייתי את העיר אפרוס את כפי אל השם, הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי להשם הארץ. ועכשיו המשפט החשוב, ואתה ועבדיך, בשביל זה הייתה כל ההקדמה, אני גם אקח אחד, ואתה ועבדיך ידעתי כי תלם תראון מפני השם אלוקים. עכשיו אני מודה, תמיד ראיתי את זה, תמיד ראיתי את זה כשלילה כזאת. עזוב, לא בונה עליכם הרבה, זה בסדר, השם יכביד את ליבו. אבל אם למדנו את המילה תרם נכון, אתם יודעים מה כתוב בפסוק הזה? בפסוק הזה כתובה בשורה מדהימה. ואתה ועבדיך ידעתי כי תרם תראון מפני השם אלוקים. זאת אומרת שבסוף תראון מפני השם אלוקים. אין אפשרות אחרת, זה פירוש המילה תרם. על זה אמרנו את כל הדרשה. אבל לא ראינו שהם יראים בסוף את השם אלוקים. הם רודפים 600 רכב בחור אחרי ישראל בים סוף. הם ממשיכים לרדוף. איפה הם יראים את השם אלוקים? ואתה ועבדיך ידעתי, פשט פסוק, זה לא יאמן, ואני ועמי הרשעים, מדבר פה עכשיו הרשע, הפרעו הרשע, די עם גן ילדים של המפלצת, פרעו, שעוד רגע נדבר עליו, שהוא התמודדות אישית של כל אחד ואחד אמיתית, שרוצה להבין באמת איך מתמודדים, יש פרעו. ומשה אומר לפרעה, ואתה בעבדיך ידעתי כי תרם תראון מפני השם אלוקים. זאת אומרת, משה אומר לפרעה, הסיפור כולו בא כדי להביא אתכם לראה את השם אלוקים, כי בסופו של דבר כולם יראו את השם אלוקים, גם פרעה. גם אם פרעה הפיזי וחילו יטבע בים, המושג של מצרים שתבוא לבית תפילה לכל העמים שעליה ידבר הנביא בהמשך נמצא בפסוק הזה. זה פסוק מדהים, אני לא שמתי לב אליו מעולם. זה פסוק שמתאר את זה שאין דבר כזה שאין לך סיכוי. ואתה ועבדיך ידעתי כי תרם תראון. המוזיקה היא תמיד הפוכה, אני יודע, אני תמיד קראתי את זה הפוך. אני יודע שאתם סתם רמאים, אבל אני מתפלל כי אלה כללי המגרש. עכשיו אני מבין שכתוב הפוך. כל המהלכים הם מהלכים שהם תרם. כמו ששיח השדה תרם יצמח ועשב השדה תרם יהיה בארץ, מכות ואיסורים וכל מיני דברים שהפרעו שבי והפרעו ההוא עובר, הם הופכים אותי לטרם ירא את השם אלוקים. אני בתהליך של טרם תראון את השם אלוקים. העולם כולו הוא בתהליך של טרם תראון את השם אלוקים. זה הפסוק שמתאר את התקווה ב-CCR. אתם תראון, לא את אלוקים, את השם הוא האלוקים, אני השם אלוקיכם, אתם תראון את השם אלוקים. אני יודע שזה לא יהיה עכשיו. אבל תפקידי כאדם הוא לעבוד את האדמה כדי שהתרם הזה יתממש. עד שהשם ימטיר על האדמה. ואם אני רואה אותך, ואני לא מאמין שאתה תרם, תראון את השם אלוקים, אין טעם שאני אצא ואתפלל. אתם יודעים מה תפקידו של הצדיק? לא להתפלל. תפקידו של הצדיק הוא להאמין שאני תרם. גם אם אני פרו. ואז הוא יכול לצאת ולהתפלל. מה המצב הנתון? כצייתי את העיר, אפרוס את כפיי, אומר רשי, למה כצייתי את העיר? פה אי אפשר, הכל מלא גילולים. אין לי פה מילימטר שאני יכול להתפלל בשטח המוניציפלי שלך. אבל מה אתה? אתה טרם תירון. כמו שהבריאה הייתה טרם עצמה. זה דבר פלא פלאות. מאיפה זה? איך מגיעים למושג הזה? זה היה בכל דור ודור שאנחנו מזכירים כל הזמן של התניה, שבכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים ממש עכשיו. השבוע בהי שבט, ביום רביעי, יהיה היורצייט, יום ההילולה של השפת אמת, זכר צדיק לברכה. יש כאן פסקה בעמוד הזה שחולק עכשיו, קצרה מאוד, שנכנסתי אליה השבוע בשני שיעורים, כי היא פשוט תופסת אותי בעזרת השם צריך להיכנס אליה לאט לאט, עד פסח לאט לאט, צריך לראות פה מבנה שלם, אבל אני מרגיש שזה הקדמה שחייבים להיכנס אליה, לתפוס את הטרם הזה, ואחרי זה אני אחזור, תזכרו, לדם שבו פתחנו, לפסח מצרים שגם הוא צריך ללכת איתנו. אני סוגר הכל, מתחיל הכל מההתחלה. מוריז קיימי זל היה אומר, כי 10 מכות, אתם רואים, זה הפסקה העליונה, כי 10 מכות נגד 10 מאמרות, ועל ידי זה באו אחר כך לעשרת הדיברות וכו'. שפת אמת מצטט את סבו, החידושי הרים, כי 10 מכות שניחתות על מצרים הם נגד 10 מאמרות, ועל ידי זה באו אחר כך לעשרת הדיברות וכו'. כדי לא לקחת זמן, אפילו לא צריך לפתוח, אני קורא לכם רק פסקה אחת בסוף הסיפור של יציאת מצרים באגדה. למי שבסידורים האלה זה ב-529. בסוף הפסקה של ארמי עובד אבי, בסוף הפסקה של ארמי עובד אבי, הרי דורשים שם את הפרשה, אתם זוכרים? ארמי עובד אבי וירד מצרים, נכון? והיה גרוש שם בנתי מעט, עמלנו אלו הבנים, לחצינו, נכון? יופי. ואז מגיעים לפסוק החותם, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. בהתחלה דורשים ויוציאנו השם ממצרים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה העיקרון של כל האגדה. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים. ואז דנים מה זה ביד חזקה, מה זה בזרוע נטויה, מה זה במורה גדול, מה זה באותות ומה זה במופתים. ביד חזקה, נו נזכרים, כבר עברה שנה כמעט. ביד חזקה זו הדבר, ובזרוע נטויה זו אחרת, ובמורה גדול זה גילוי שכינה, ובאותות זה המתה, ובמופתים זה הדם, כמו שנאמר, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ דם ואש, נכון? ותמרות עשן. טוב, לפי הדרשה הזאת ויוציאנו השם מתאר את כל היציאה. איך הוא הוציא אותנו? בגילוי שכינה, במופתים זה אדם. אני לא אתמקד מדי במכת אדם, אבל תזכרו את המושג הזה, במופתים זה אדם, זה מושג קשה. אתם יודעים למה זה קשה? כי יד חזקה זה הדבר הלבנתי. הדבר נקרא יד, יד השם הויה במקנך, יד, דבר. אבל דם זה מופת אחד מהמופתים. מה זה במופתים זה אדם? זה מופת. אז נכון שהוא הראשון, נו זמן, אבל לא כל המופתים נקראים על שמו. אם המופתים נקראים על שם מכה מסוימת, זה השם בחורות. ודאי לא על שם אדם. אז מה זה במופתים זה אדם? לא יודע אם נפיק, תשאירו בצד. אחרי זה כתוב דבר אחר. ביד חזקה, זוכרים? זה ניגון שזוכרים כי זה כבר קרוב לאוכל. נכון? דבר אחר, ביד חזקה, הנה רק אמרתי קרוב לאוכל, הגיעתי. דוד. דבר אחר ביד חזקה, שתיים. ובזרוע נטויה, שתיים. ובמורה גדול, שתיים. ובאותות שתיים, ובמופתים שתיים, אלו עשר המכות, וכאן כל אחד עם המנגינה שלו, וכאן פארו בפיג'אם, כאן כל העסק מתחיל, נכון? אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו הם דם, תפרדע, כלים, דבר, שכין, נכון? ומטיף מהדם, מהיין, תראה לב. שימו לב לפסוק, זה מעניין. הרי הפסוק אומר, ויוציאנו השם אלוקינו ממצרים. אז הנושא של הפסוק, הוא היציאה ממצרים. הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו ממצרים על ידי עשר המכות. הוא היכה את המצרים על ידי עשר המכות. אותנו הוא הוציא ממצרים, אם היו צריכים לדרוש את ויוציאנו השם ממצרים, ויוציאנו השם ממצרים בקריאת ים סוף. ויוציאנו השם ממצרים בפסח. ויוציאנו השם ממצרים בקום מוצאו מתוך עמי. ויוציאנו... למה בצפרדע הוא הוציא אותנו ממצרים? מה בכינים הוא הוציא אותנו ממצרים? זאת אומרת שברור שבעל ההגדה רוצה ללמד אותנו יסוד אדיר. שעשר המכות, כשנבין אותם, נבין את היציאה שלנו ממצרים. שלנו. הן יורדות על המצרים. אבל עשר המכות מתארות את היציאה שלנו ממצרים. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. בצה חדש ואחר. ואז שלוש שיטות, ובזה אנחנו עומדים. בסדר? לא ניכנס לזה עכשיו מקוצר הזמן. כמה מכות קיבלו במצרים וכמה על הים. ובא רבי עקיבא ואומר, כן, אבל כל מכה, רבי אליעזר, אבל כל מכה שקיבלו במצרים היא הייתה בעצם של ארבע. ולכן מה שקיבלו במצרים היה 40 מכות. ובקריאת ים סוף, ביער ישראל את היד הגדולה. אז זה היה כפול 5. אז אם קיבלו 40 במצרים, קיבלו 200 בים סוף. אתם זוכרים? זה סיום הסיפור שם. ורבי עקיבא אומר, במצרים כל מכה הייתה של 5, שנאמר, וישלח בם חרון אפו, עברה וזם וצרה, משלחת, מלאכי, רעים, נכון? 5. ואם הם קיבלו פה 5, שקיבלו כפול 5, יד. קיבלו כפול 5 בים סוף, אז במצרים קיבלו 50 מכות, ועל הים לקו 250 מכות. מה הם רוצים? מה, זה מין כל המרובים? מה, 2600. מה העניין? מה רוצים? ובזה מסתיימת ההגדה, מסתיים הסיפור. אחרי זה, זה די דיינו, די דיינו, ואז כמה מעלות טובות, וזהו. אחרי זה, זה רבן גמליאל היה אומר, פסח מצא ומרור, לא יצא ידי חובתו. סיפור יציאת מצרים מסתיים פה. כל הסימנים, אני לא נכנס לזה עכשיו, אולי נצליח להיכנס לזה בפעמים הבאות יותר, אבל הסימנים, תשימו לב, זו מחלוקת מרתקת בדברי חז"ל. לפי התנא הראשון בהגדה, איך עושים סימנים למכות? 2, 2, 2, 2, 2. כלומר, כנראה דם צפרדע זה משפחה אחת. לא כמו שאנחנו רגילים. קינים הרוב. בסדר? דבר שכין, זה הולך 2-2. יד חזקה, 2. זרוע נטויה, 2. צריך להבין את זה. רבי יהודה אומר, לא נכון. צריך ללכת לפי דצח הדש באחר. באים אחרי זה התנאים הבאים ואומרים, בכלל צריך להבין שכל מכה היא 4 מכות או היא 5 מכות. ננסה להיכנס לכל, לא יודע לכמה נצליח, אבל בוא נתחיל את המושג הזה בכלל. העיקרון היסודי, היציאה ממצרים היא 10 המכות. תראו את הדברים של השפת אמת. מוריז קייניזה על היום. כי 10 מכות נגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם. ועל ידי זה באו אחר כך לעשרת הדיברות וכולי. דאיתה, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר? אני אצטט את המשנה שם, המשנה זכורה בטח לכולם, פרק 50 במסכת אבות, המשנה הפותחת, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר? ולא במאמר אחד יכול להיברות, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות. הקריאה הפשוטה, אני אפילו לא אומר את המילה הפשוטה, הקריאה הסתמית, קריאה הראשונית, צריך להגיד אותה, אבל זה ודאי לא יכול להיות הפשט, זה לא מובן בכלל. אומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד יכול להיברות, אלא להיפרע מן הרשעים, נו נו נו, רשעים שמאבדים עולם שנברא בעשרה מאמרות, כאילו אומרים, תשמע, תראה כמה אמא ואבא תרחו בשבילך. אם זה היה קל, מילא, אבל תדע כמה הם עבדו קשה, ואתה ככה מאבד את מה שנתנו לך. זה נורא מוזר. זאת אומרת, אם הקודש ברוך הוא דיבר 10 פעמים, זה היה תרחה קשה בשבילך. אבל אם הוא אומר פעם אחת, אז זה תרחה לא כל כך קשה. זה הפשט במפק, ככה, עם זה הולכים הלאה. ג'יימס ג'יימן, בחר אוכל, כמה זה עכשיו? וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים לנו שדיברה בעשרה מאמרות, באמת כל הכבוד. מה פירוש? מה כתוב פה? וחוץ מזה, מה זה ולא במאמר אחד יכול להיברות? אם אתה מדבר על היכולת, אז גם בלי מאמר יכול להיברות. מה זה ולא במאמר אחד יכול להיברות? מה פירוש המשנה בכלל? על מה מדובר? הרי אנחנו לא מבינים בזה. אז אם אנחנו לא מבינים בזה, ואם התשובה שלך זה אני לא מבין בזה, אבל זה עכשיו, אז אל תגיד שאתה לא מבין, אז מה כתוב פה? שכתוב 10 ניסיונות להתנסה אברהם אבינו, אני מבין, מדברים עליי. אבל מה רוצים פה? אגב, מה עם 10 המאמרות? יש 9 פעמים שכתוב ויומר. ויומר אלוקים יהי אור, יהי רקיע, יהי מאורות. אז זה 9. המאמר הראשון הוא בראשית. בראשית אומרים חז"ל, נמי היינו מאמר. גם בראשית הוא מאמר. בראשית הוא לא ויומר, אבל הוא המאמר הראשון של הבריאה. מה נברא בו? צריך להבין, השמיים והארץ. צריך לתפוס את המושג הזה. למרות שהרקיע נברא ביום השני, והאור נברא ביום הראשון, אבל בראשית הוא גם מאמר. עכשיו נחזור. דאית בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר וכולי. כדי להיפרע מרשעים ולתת שכר טוב לצדיקים. תשמעו הסבר לא יאמן. בוודאי להיפרע מרשעים הוא פרעו. דכתיבי ואני ועמי הרשעים. הוא פרעו להיפרע מרשעים. הוא מגדיר את המושג רשע. הוא אגב הראשון שהגדיר על עצמו את המושג רשע. ולתת שכר טוב לצדיקים, וזה פשט פשוט, היא התורה שנקראת טוב. ואין טוב אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב. צריך להבין את זה, יש הרבה טוב בעולם, אבל הוא תמיד טוב יחסי. מהו טוב בעצם? ואין טוב אלא תורה. ולתת שכר טוב לצדיקים, ועמך כולם צדיקים, זה לתת לבני ישראל את התורה שנקראת טוב שניתן לבני ישראל. עוד רגע נמשיך הלאה. ובלי לעבור את הלהיפרע מהרשעים, אי אפשר להגיע להר סיני. מהשבוע חשבתי משהו שאם הוא נכון הוא נורא, קשה להגיד אותו, אבל הוא גבל, הוא ברור לי שהוא נכון. אני יודעים שיש מחלוקת מתי הגיעו ציפורה ושני בניה, הרי הם לא היו יחד עם ישראל במצרים. וישמע יתרו, נכון? בפרשת יתרו, שקבלים את התורה, אז באים יתרו עם ציפורה ושני בניה. יש מחלוקת. האם זה היה לפני מתן תורה, או כמו שרשי אומר, אחרי מתן תורה. אם זה היה אחרי מתן תורה, זה דבר נורא. זאת אומרת שהילדים של משה רבינו לא היו במתן תורה. זה דבר גבל. היו שני ילדים יהודים בעם הזה שלא היו במתן תורה. הילדים של משה. למה לא הביאו אותם במתן תורה? למה משה לא דואג לשלוח מיד טקסי להביא אותם למתן תורה? מה א' ב' של חינוך, לא? הוא אומר, ושיננתם וכל זה, הם לא היו. אתם תראו עוד מעט, זה דבר לא יאמן. כי מי שלא עבר את מצרים לא יכול להיכנס להר סיני. אתה לא יכול לקבל את עשרת הדיברות אם אתה לא עובר את עשר המכות. זה סתם. זה הניוטרל. זה לא יעשה לך כלום. בוא נלך עם זה לאט לאט. מה פירוש ולא במאמר אחד יכול להיברות? ופירוש זה, אני פותח בשפת אמת הזה היום, אנחנו לא תמיד לומדים בפנים משהו, אני פותח אותו כי הוא יסוד לדעתי לכל הבנת הפרשות האלה, שובבים והיציאה ממצרים, זה יסוד אדיר. ופירוש זה, כי קודם החטא היה יכול להיברות במאמר אחד. אסביר את זה מיד. אבל הקדוש ברוך הוא ראה, שפה, כי יחטא האדם. כשהוא יחטא יהיה תערובת טוב ורע. ולכן החלקו אחר כך העשרה מאמרות שהיה בכלל ונפרטו. צד הרע, העשר מכות לרשעים. והצד והטוב, עשרת הדיברות שהוא בפרט. עוד רגע נדבר על ההמשך. עד כאן, עד כאן. עוד רגע נדבר על עשרת הדיברות. בעצם כל העולם הוא אחד. אם הקדוש ברוך הוא היה נותן לי להרגיש שהכל אחד ואין עוד מלבדו, זה בכלל לא היה מסובך. האמת שבשכל אני מבין את זה. אני רוצה לתת דוגמה מהשבוע. אם פה יהודים צדיקים שהיו איתי השבוע, הייתי איתם, השבוע באדיץ', נכון? אדיץ' באוקראינה, שבת. יום ראשון זה סיפור של 20 שניות על אין עוד מלבדו. יום ראשון זכיתי לחזור ממנו בשבוע שעבר לשיעור, נכון? לא, בגלל ששיגעתי את המוח שאני רוצה לחזור מוקדם. 2 בצהריים אני ממריא מקייב במטוס בחברת אירוסוויט. אני ממריא מקייב במטוס בחברת אירוסוויט וטס לארץ ישראל. אני הייתי, זה היה מטוס ממש, וזה עשה ברררר והכל, ראית? אני ממריא, וזה נחת, ברוך הוא עכשיו. תוך כדי שאני באוויר, בלי לשאול אותי, בשעה 3, או 2:30, או 4, אני לא יודע מתי, חברת אירוסוויט פשטה את הרגל. יושב פה בישה, והגיעו הצדיקים שבאו למטוס הבא. אין מטוס? נכון או לא? אין קייב. אבל שילמנו, אבל למי אתה אומר את זה? קל, שיהיה חם. אבל אני ראיתי מטוס. והיה פעם. אין. אז למי לפנות? שם שפתיי תפתח אותו, ויגיד חילתך, מה אתה רוצה מהרים שלי? אין! עכשיו תן לי. בחמישה לשתיים, לא ידעת שאין עוד מלפדות? תן לי. רק בשתיים וחצי, לא תן לי. הרבי הרש"ב כותב, למה תפילה נקראת עבודה שבלב? זאת אומרת, כי כל העבודה זה להכניס ללב את מה שהשכל מבין לגמרי. רק יש פה סתימה. וצריך לעבוד, לפתוח את הסתימות. אני גם בחמישה לשתיים ידעתי שאין עוד מלבדות. אז למה בנית על הפרופלר? ואתה האמנת שהכל זה... אתה תופס שהכל, אתם מבינים מה זה שאין עוד מלבדות? זה שהכל אחד. מה פירוש הכל אחד? הכל אחד פירושו שמה שאני רואה כריבוי נובע מהאגו שלי, נובע מהחד שלי. אתם יודעים מה זה נקרא חד? חד זה מלשון החטאה. אתם יודעים מה זה להחטיא? כשאתה זורק כדור לסל. אתה, אם זה אני, זה לפנים. אבל אם אתה זורק כדור, והוא מתפספס, מולי, ברגע שהוא מתפספס, לא חשוב למה. אם זה אתה, כי אתה מפספס. אם זה אני, כי זה הבעיה של המהנדס. לא חשוב למה. אם הכדור התפספס, אתם יודעים מה קרה כשהחטאתי? התגלה שיש כאן שניים. כל עוד אני לא מחטיא, הכל אחד. כשאני מחטיא, יש שניים. כל עוד האדם לא חטא, לא היה צריך כל דבר להופיע בשני צדדים שלו, בטוב וברע. ברור שאין עוד מלבדות. מה יכול לעשות לי מטוס? אמונה בקודש ברוך הוא. אז למה הוא עושה לי גאווה ואגו? כי יש את הסיטרה אחרא, יש את הצד האחר. יש כוח גם מלמטה. זה כל העולם כולו. אלמלא היה האדם חוטא, תשמעו את השפת אמת, אז במאמר אחד יכול העולם להיברות. אדמו"ר הזקן מסביר מה זה במאמר אחד. במאמר נמבר אחד, שהוא בראשית. למה? כי אתם יודעים מה הפירוש בראשית ברא אלוקים? שכל שנייה אני רואה שהקדוש ברוך הוא בורא. זה בראשית, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אני פותח את העיניים שלי ולא רואה מטוס, אני רואה קודש ברוך הוא. ואני פותח את שער האיחוד והאמונה לעולם השם בשם הבעל שם טוב דבריך ניצב בשמיים. אם היה לנו כוח לעצום את העיניים ולא לראות רקיע ולא לראות כוח ולא לראות עוצמה אלא לראות לא את הרקיע אלא לראות את האותיות רקיע, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אז לא הייתי מפחד בלילה מהרקיע שיפול ומהכוחות, והייתי יודע שגם אם אני כזה פרעו, אני בסך הכל אחד של תרם תראו מבני השם אלוקים. אני רגוע. אתה יודע למה אני רגוע פרעו? כי אני משה. אני לא יודע פרעה בן כמה אתה, אמר משה לפרעה בנימוס או לא. ואני יודע אם בת פרעה הייתה אחותך, אמא שלך, משהו באזור. אבל גם את בת פרעה אני משיתי. לכן אני המשה ולא המשוי. זוכרים? אני יודע למשות כי אני מאמין שכולנו תרם תראו. אם עליה היה האדם חוטא, יכול כל העולם להיברא במאמר אחד. אבל האדם חוטא, ומרגע שהוא חוטא, יש שני צדדים. ולכל דבר יש את הצד הטוב שבו, ואת הצד הרע שבו. והצד הרע הוא יותר דומיננטי. יש כוח משיכה, יש כוח כובד. ומה לעשות שבכוח הכובד, את הצורך שלי לאכול, אני חש יותר חזק בבטן, ואת הצורך של הנשמה שלי לקמוע למעלה. לא כי זה יותר חזק, כי עובדה שברגעים של מסירות נפש, אני מוכן למסור את הכל. אבל זה יותר דומיננטי. כי רגע שיש טוב ורע, אין דבר שאין לו שני צדדים. ומרגע זה ואילך זה לעומת זה עשה האלוקים. מבינים הפירוש? מאמרות שבהן נברא העולם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא לא ברא אותו עם פטיש ומסמר, הוא ברא אותו באמירה. האמירה היא הדבר היחיד שבעצם קיים. השאר זה בעטף. השאר יום אחד יכול לפשוט את הרגל. השמיים כעשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה. והמטוס יכול לפשוט את הרגל. וגם הסברה שלי יכולה להתמוטט. וגם הכבוד שבניתי עליו יכול להתרסק. והכל יכול להתהפך תוך שנייה. מה כן קיים? המאמר. והמאמר הזה, אתם יודעים מה קרה? במאמר הזה, תשמעו את העברית של השפת אמת, זה לא יאמן. במאמר הזה נברא, אתם יודעים מה נברא במאמר הזה? העולם. אתם יודעים מה זה העולם? המעטפת שמעלימה את המאמר. נכון שהעולם הזה, the world, נקרא עולם כי הוא מעלים? במאמר נברא העולם. כי הקדוש ברוך הוא לא אפשר לי להסתכל בשמיים ולראות את האותיות רי שקוף יוד עין. הוא נתן לי לראות רקיע בשמש, לרתת לצד האחר שבי גם חלילה להשתחוות לשמש. או פיזי, או פיזי להשתחוות לשמש. כשאני חמור לעבודה, כשאני חמור למערכת השמש. ועכשיו, נברא העולם שיכול היה אלמלא האדם היה חוטא להיברות במאמר אחד בעשרה מאמרות. יודעים מה זה עשר? עשר זה רבים, זה לא יחיד, אבל עשר זה היחיד ברבים. זה כשהרבים נהיה ליחידה אחת. שש, שבע, שמונה, תשע, אחד עם אפס. ולא שבע, שמונה, תשע, ועוד, ועוד, ועוד. עשר. עשר זה מניין. עשר זה אחד, אבל עם שני צדדים. עשר זה אחד, שיש לו צד כזה, וצד כזה. ובעשרה מאמרות נברא העולם, ובעצם היברותו של העולם, נברא הדבר הזה שצריך לפרוע כשאתה רוצה למול. קוראים לו פרעה. פה. יודעים מי הוא פרעה? השבת פספסנו את האני מאמין שלו, את ההמנון שלו. כי קראנו הפטרה של שבת ראש חודש. אבל בהפטרה של השבת נמצא ההמנון של פרעה. התנים הגדול הרובץ בתוך יאורה. אשר אמר, יאור לי, ואני עשיתי. אני רק אגיד דבר נורא. גם פרעה ברא את העולם, במאמר אחד. אשר אמר, יאור לי, ואני עשיתי. שם המאמר הוא, אני. אתם יודעים מה הדיון של כל הפרשות שלנו? זה צריך שיעור שלם. אני רק זורק את זה במילה, ישמע חכם ויבין את זה לבד. כל הדיון של הפרשות שלנו במילה אחת, לדעתי, היא המילה המרכזית של הפרשות. מי זה אני? לדבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם, ולא אתה. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו, ואמרת אליו, למען תדע כי אני השם, ולא אתה. ועברתי בכל ארץ מצרים, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם. יודעים מה זה בעומק אני השם? אני, אומר הזוהר הקדוש, דש מה דקות שבריחו. אני חושב, אני, ברל, אני חושב. מי זה אני? המוח שלי? הידיים שלי? הרגליים שלי? הפרופלור של המטוס מהסיפור הקודם? או הקודש ברוך הוא שלי? אני, השם. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, ואני מופיע דרך עולם. ואני נותן כוח לפרעו כדי שהוא יכפור בי. אתם יודעים מה זה לכפור? זה לשים כופר מעבר לתיבה, ועוד כופר, ועוד כופר, ועוד כופר. ואני עושה בך משה שימשה אותי משם. ואתה משה מצווה ללכת בבוקר המימה ולהגיע אל פרעו. אתם חושבים שלחינם רשי אומר שם את הסיפור שכולם זוכרים מהגן, שפרעו הלך כי הוא היה צריך להתפנות והלך לשירותים והוא הלך ליאור, נכון? כולם זוכרים את זה מכל הסוף רחמנו? וסתם אתם חושבים? זה היסוד של כל הסיפור. במדרש אחר שהזכרנו יותר מפעם, אומר מדרש מדהים בילקוט ראובני, הוא מובא בשם קודמים לו. מה עשה פרעה ביאור? זוכרים את המדרש? מדרש פלא, כל כך יפה. כשפרעה הלך ליאור, הוא בא ליאור פשוט בשביל דבר אחד, מסכן פרעה. במצרים, בבית העבדים של מצרים, לכולם יש מישהו שאליו הם משתחווים, לכולם יש פרעה. ומי יש לפרעה? קשה להיות בודד בצמר. למי פרעו משתחווה? ממי פרעו מקבל כוח? מהמדרש פרעו כל בוקר היה הולך ליאור. ושם היה עושה ארמון מים יפה. היה משתחווה. וכשאתה משתחווה ליאור אתה רואה את פרעו. כשאתה משתחווה למים, אתה רואה את ההשתקפות שלך, רק בהפוך. נכון שיהיה אור, זה בלי בה, בהפוך, זה ראי. ואז אתה רואה את דמות פרעה, ואתה פותח את היום ומודה, אני לפניך. עכשיו זה מצחיק שזה פרעה המפלצתי, אבל זה קורה לי כל בוקר מול הרי. כל בוקר איזשהו חלק בי אומר מודה אני לפניך. זה יכול להיות מודה אני לפניך שאתה נראה הכי חתיך באזור, או מודה אני לפניך שאתה נראה מספיק צדיק. גם זה מודה, יש כל מיני מודה. פרעו פה. והמכה הראשונה של אדם בא לפעול את הפעולה הפשוטה הראשונה ולהגיד לפרעו אני. זה האני. כלומר כשאתה אומר אני אוכל זה אני, כשאתה אומר אני חלמתי זה לא אתה חלמת, זה הקדוש ברוך הוא מדבר. כשאתה אומר ונרדמתי באמצע זה כי הקדוש ברוך הוא נתן לך עכשיו עוד קצת להיעלם. הפעם הוא החליט להעיר אותך פעם שנייה. אני ולא מלאך. אני ולא שרף. אבל כתוב, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. אז מה זה אני ולא מלאך? כל יציאת מצרים היא רק דבר אחד. יציאת מצרים היא לא אירוע היסטורי, אקסודוס. יציאת מצרים היא הכוח לצאת מהמחשבה שמשה הוציא אותי משם. אילו היינו יוצאים ממצרים וחושבים שמשה שיחק אותה בבחירות, היינו נשארים שם עד היום. כל העניין הוא לצאת מהמחשבה, ויוציאנו ממצרים אני ולא מלאך, לא סותרת וישלח מלאך ויוציאנו. וישלח מלאך כזה שלא יפריע לנו להבין שהוא מוציא אותנו. זה התפקיד של המלאך. לכן נקרא הצדיק מלאך. וישלח מלאך זה משה שנתן לנו את האפשרות להבין שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ולא תופס שום נפח. אין משה. ובעשרה מאמרות נברא העולם, והיה יכול להיברות במאמר אחד, אבל אז הוא נברא בעשרה, ולכל העשרה האלה יש שני צדדים. צד הרע הוא הצד של מצרים. וצד הטוב נפרט עכשיו לעשר דיברות. ועכשיו אתם יודעים מה היה המהלך. זה מהלך מדהים. כל מכה היא בעצם המאמר הראשון, או השני, או השלישי, או הרביעי. עוד לא קולטים מה הקשר בין צפרדע ליריעור. בסדר, צריך מה? רוצים להבין את הראשון, הראשון הוא כל כך זועק, הוא כל כך ברור. מה המאמר הראשון? בראשית, מה הדיבר הראשון בעשרת הדיברות? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שמתם פעם לב שהמאמר הראשון והדיבר הראשון הם חריגים. כי המאמר הראשון בראשית הוא המאמר היחיד שלא כתוב בו ביום. כלומר, אין בו ציווי. והמאמר אנוכי השם אלוקיך הוא הדיבר היחיד שאין בו ציווי. מה כתוב שם? סיפור. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, נו. יסבוס. אז מה לעשות עם זה עכשיו? מצוין. רעיון אדיר. לעומת תשעה הציוויים הבאים, לא יהיה לך, לא תיסע, זכור, כבד, לא תרצח, לא תנאף. גם הדם הוא המכה היחידה שאין לה שום משמעות. כל מה שהיא באה להגיד זה רק דבר אחד. אני, השם. תעברו על מכת הדם ותראו שבשום מקום שם לא כתוב ואחרי זה תשרק את המדינה. רק תדע כי אני השם. זה פתיח. מה שאתה רואה כמקור החיים, כמקור המחיה, כמים, ואתה חושב שכיוון שיש לך את היכולת לגעת בו, אתה נוגע במקור, וממילא אתה אחראי על המקור מחיה הזה, עכשיו כשתשתחווה תראה שאין מים. המים הפשוטים, המים המובנים מעליהם, המים שמצרים לא צריכים לחכות להם, כי במצרים אין גשם. כי במצרים יש יאור שעולה מאליו. כי במצרים יש נילוס שמשקה והוא מובן מאליו. המובן מאליו הוא הדבר שלא מאפשר להרגיש את הבראשית. הוא האויב של היכולת לחוש שאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שפת אמת אומר בפרשה אחרת, למה כתוב אנוכי השם אלוקיך בלי ציווי? כי איך אפשר לצוות תאמין? אי אפשר לצוות אדם תאמין. אנוכי השם אלוקיך בא להגיד דבר אחר לגמרי. אני אומר לך, אמונה נמצאת בך כמו שנשמה נמצאת בך. אני אומר לך, זה אתה. אילו הייתי יכול, לא הייתי צריך לתת לך עוד תשע דיברות. כמו שאילו הייתי יכול, לא הייתי צריך לתת לך עוד תשעה מאמרות. כמו שאילו הייתי יכול, לא הייתי צריך לתת לך עוד תשע מכות. ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות, נו, ובמופתים זה אדם. כי אדם הוא בעצם הכל. אבל כדי שאתה תוכל להתמודד עכשיו עם כל שלב ושלב, אני צריך להתחיל איתך את השלבים הבאים עכשיו, אחד אחרי השני, וכל שלב יש עניין. ורק אז אפשר להגיע לתורה. תראו את הסיום, בזה נעמוד, תראו את הסיום של הדברים, זה מדהים. וכך נפרטו צד הרע לעשר מכות לרשעים, והטוב עשרת הדיברות שהוא בפרט. ומה זה דיברות? ודיבור לשון הנהגה. דיבור זה לא רק להגיד. מה ההבדל בין מאמרות לדיברות? דיברנו על זה פעם. זה דבר מדהים. מאמר זה הדבר הגבוה ביותר. המאמר זה החשיבה. המאמר, מה הוא אומר? טוב, דיבר הרבה, מה אמר? מה אמר? מה האמירה של, מה עשה? זה אמירה. אמרנו פעם שליקוטי אמרים זה בעצם ללקט את האמיר מלמעלה, את האמיר של העץ באלף. את התוך, את התוכן. דיבור הוא פה. מלכות כתוב בפתח אליהו, פה, תורה שבעל פה. דיבור הוא הנהגה, דבר. כתוב בזוהר הקדוש, ודיברת בם, אין פירושו ודיברת על פי הזוהר, to speak, כי כבר כתוב לפני כן, ושיננתם. אז מה זה לדיברת? אומר הזוהר הקדוש, ושיננתם לבניך, ודיברת, ותתנהג על פי מה ששיננת. ודיברת בה, תראו את רשי, את השפת המתר, ודיבור לשון הנהגה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על הפסוק, ודיברת בה להתנהג כל המעשים על פי דברי תורה אין שם. ולהביא הקדושה בפרטות בכל מעשה. זה עשרת הדיבור. וכדי להביא את הקדושה בפרטות בכל מעשה צריכים מקודם לתקן צד הרע של עשר מכות. אם אתה לא תתמודד עם הכוח שבא לידי ביטוי בערוב או בדבר או בשכין, אם לא תלמד להתמודד עם הכוח הזה, אתה לא תוכל להגיע ללא יהיה לך. זאת עבודה שכל הזמן אתה צריך לפעול בה, כי המאמרות שבהן נברא העולם הן מאמרות, והעולם נברא בצורה כזאת שאתה יכול לתחמן, אתה יכול לשקר לעצמך, אתה יכול לחיות באיזה דמיון שאתה כבר בעשרת הדיברות, וכל פעם קופץ איזה עוד קטע מצרי ואומר לך, אבל המכה הזאת עוד לא נגמרה. בישראלית יש ביטוי להביא מכה. להביא מכה זה מרתיע, אז בלי להירתע מהמושג, המכה שצריך לחטוף, המכה שצריך להבין אותה, היא עוצמה אדירה. אתה טרם תראון מפני השם אלוקים. אתה טרם תראון, כי זה מה שמשה מגלה בך. אתה טרם תראון מפני השם אלוקים. אבל למה אתה עוד טרם? כי אתה עוד צריך לעבור את התהליך של הברד. עכשיו, כשאמר פרעה, אני ועמי הרשעים, הוא באמת האמין שעכשיו אחרי הברד הוא גמר את העסק והוא בסדר גמור. אבל עם הכוח להתמודד מול החיטה והכוסמת, הוא עוד לא הצליח. כי פרעה יש לו כוח, והוא לא הצליח להתמודד מול הרגע הזה שבו פתאום יצאו החיטה והכוסמת, ועכשיו אני עדיין יכול להיחז במה. הוא כבר הגיע לשלב שהוא שומע את עבדי פרעה. זה כבר התקדם משהו, אבל זה עדיין נתקע. ולכן יציאת מצרים הכנה לכל המצוות כדקטיב מלאים. אתם יודעים מה זה כל סיפור הדם של פסח מצרים? כל סיפור הדם של פסח מצרים הוא להחזיר אותנו לסיפור הדם בהתחלה. ככה מופיע בכל המפרשים כאן. הוא להחזיר אותנו לסיפור שבו מגיע משה רבינו אל פרעה בבוקר המימה אל היאור ואומר לו את האמירה היסודית, המים הם המקור לכל החיים כולם בתנאי שאתה לא שולט בהם, בתנאי שאתה מבין שהכל ראשיתי, שהכל עכשיו, שהכל נולד, שהכל נברא, שהכל הפיך. באותו רגע שאתה לא תופס את זה, אתה איבדת את הכל. כמה ימים יש דם ביום? 7 ימים? לא רק ביום, נכון? בכל כוס, בכל כליהם, 7 ימים. ואחרי 7 הימים מה קורה? חוזרים אל המים. חז"ל אומרים, אתם יודעים מה קורה בטומאת מידה? אותו דבר, הכפור. יש 7 ימים של דם. ואחר כך מגיעים אל המים. אל המים הראשוניים. אל המים ההתחלתיים. המים האלה הם אותם מים. מימי היאור הם מים שהקודש ברוך הוא נתן כדי שאנחנו נחיה מהם. הוא נתן לנו לפעמים יאור שבו אנחנו לא צריכים לבקש גשם, אנחנו מקבלים אותו לבד. ואנחנו יוצרים את פרעה. אנחנו יוצרים את זה שהמים יכולים להפך לדם. ואז אנחנו מתחילים לחפש מחדש מים ומילאו מצרים. למען תדע כי אני. 10 מאמרות שמתפרטים לשני צדדים. 10 מכות מצד הרע ו10 דיברות מצד הטוב שמתפרטים לצד המעשה. ובלי לעבור את זה, אי אפשר להיכנס לזה. הוא שאמרנו מקודם, אולי זה הצד שמתאר את השיטה שמשה שבני משה מגיעים אחרי מתן תורה. מבחינה הזאת אנחנו קודמים להם. אנחנו היינו בהר סיני, כי אבותינו שהיו בהר סיני היו גם במצרים. וכל מי שהיה בהר סיני והיה במצרים יש בו בחינה של משה. ולכן כל תלמידיו של משה יש בהם בחינת משה. לפני שהם הגיעו לעשרת הדיברות, הם גם קיבלו את הכוח לצאת ממצרים. ויוציאנו השם ממצרים. הזמן נגמר, אבל כל סיפור 10 המכות שמתואר ב4 או 5 או 3 בעצם בנוי על המבנה הזה. שאומר רבי אליעזר, 4, כך מופיע בראשונים, הכל בו, מדבר על זה, שיחה מדהימה של הרבי, זכותו יגן עלינו, על כל המושג הזה. שבא רב לזר ואומר, כל מכה הייתה של 4, הוא בא ואומר, נכון, המכה הייתה דם. אבל כל דבר בעולם מורכב מ4 יסודות. והמכה היא לא רק ביסוד הדומיננטי, אלא בכל 4 יסודות. ורבי עקיבא אומר, כן, כל דבר בעולם מורכב מ4 יסודות, אבל לארבעת היסודות האלה יש את היסוד שלהם. רמב"ן קורא לו החומר היולי, ההתחלה של ההתחלה. וכל מכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, זה לא הייתה מכה רק בייצוג, אבל בכל החלקים. אם אתה רוצה באמת, באמת, באמת לצאת ממצרים, אתה צריך, אומר רב לזר ורבי עקיבא, להתמודד עם כל אותם חלקים שיש. אתה לא יכול להתמודד עם נקודה. רק אז אתה יכול להגיע לקריאת ים סוף. ומה היה כשהגיעו לים סוף? אז ראו את היד הגדולה. מה אתם חושבים שהיד זה סתם? עכשיו ראו 5 אצבעות, 5 זה 1, כפול 5 זה 200, 250, אתם יודעים מה זה בין יד לאצבעות? אם היו 4 אצבעות, זה פה לא היה אגודל. אם היו 4 אצבעות, היו עוד 20 אצבעות. זה היה מצוין, היו לנו המון אצבעות. אבל לא הייתה יד שיוצרת את המושג של תפיסה. היו אצבעות. אתם יודעים מה עושים כשמצביעים? אני לא מתכוון לכלום. אני מה עושים כשמצביעים? כשמצביעים, אני מתכוון כל אחד עם הטראומות שלו, כשהמורה אומרת תצביע. גם המורה אומרת תצביע, זה לא... או כשמצביעים על הלוח. אתם יודעים מה אומרים? אצבע, אגב יש בה גם מילה מאוד מאיימת, אתם מכירים את התנועה הזאת? כשאני מצביע, אני אומר, תסתכל מפה לשם. בעברית אחרת אני אומר, יש שני ממדים, אתה פה וזה שם. יודעים מה קרה לחרטומים כשהם אמרו אצבע אלוקימי? הם אמרו וואו! אבל זה לא מעניין אותם. הם אמרו באמת, חבל על הזמן, איזו עוצמה זה המופת הזה, לא יאמן! לא יאמן! צריך לתדלק חזק את הנשק כדי לגמור. אני יכול להצביע, ושזה לא יעשה לי כלום. אני יכול לראות סרט. אבל לי לא קורה שום דבר. ואני יכול להיכנס למקום שהוא תלת ממדים. ואני מה קרה בים? בים ראו את היד הגדולה. אשר עשה השם איפה? במצרים. בים ראו שהאצבעות הן בעצם משהו ששייך בי. זה לא רעיונות, זה לא אידיאולוגיה. זה לא סרט מדהים על הלוח. זה באמת. אפשר לתפוס את זה. לתפוס תפיסה. והתפיסה הזאת היא הייתה השלב הזה של יציאת מצרים שממנו מגיעים להר סיני ולעשות את זה. ההקדמה הזאת היא יסוד, אני חושב, בכל הפרשות שיבואו ממנה, לא נוכל לגעת בכל הסרט המקום, אבל מבטיח, זהו יסוד לכל. ערב טוב.
Ja, sind wir alle nach 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 nach